פרק שמיני של הפודקאסט התברך במיקרופון חדש ישן שמצאתי בארון, אבל מה העניין? שלא השתמשתי בו בפרק הזה ולא בזה שאחריו. בסדר, אוקיי, אז לפרק עצמו. לא פעם כשאנחנו קוראים יצירה שנחשבת קלאסיקה, אני חושב שאנחנו מתמודדים עם שני קשיים. זאת אומרת, האחד הוא קושי שמעביר אותנו מעמוד לעמוד. אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים, לנסות איכשהו לפלס את דרכנו דרך יער המילים הסבוך הזה שלפנינו. ולפעמים הקריאה בכל מיני יצירות היא באמת קשה ברמת העמוד, המשפט, המילה. והקושי השני הוא קושי בהבנת המכלול. זאת אומרת, בניסיון להגיע לכדי מסקנה או הרגשה של משמעות הדברים, של הספר עצמו שקראנו כולו. מה שכל כך מדהים ומיוחד בספר שנדבר עליו בפרק, בהחיים הוראות שימוש של ז'ורז' פרק, שהעמודים האחרונים של הספר נותנים לנו את אותה הבנה, ההבנה השנייה שאני מדבר עליה, המשמעות. כי הרי לא מדובר ברומן אחד ויחיד, כותרת המשנה של החיים הוראות שימוש היא רומנים, ובאמת אנחנו מקבלים במהלך 600 עמודי הספר מאות סיפורים שונים ומשונים. אז מעבר לתמונה הכוללת של הבניין שהסופר יוצר בראשנו, ספוילר, ועל כך מצביע מוטי פוגל, האורח שלי בפרק, יש עוד כמה תמות שאנחנו מתעכבים עליהן בשיחה, והמעניינת ביותר עבורי הייתה הנקמה. כי אני ראיתי כאן בחיים הוראות שימוש רומן שלם של כישלונות, אבל לא נקמות בהכרח. אז עבורי לפחות זאת הייתה נקודה חדשה ומרעננת. אני הייתי קורא לה חתיכה החסרה בפאזל הספרותי הזה של פרק, שאני מרגיש שהיא פתרה לי משהו. אז פרק שמיני בספריית בבל על החיים הוראות שימוש של ז'ורז' פרק. שלום וברוכות וברוכים הבאים לפרק השמיני בפודקאסט ספריית בבל. והפעם אנחנו מדברים על הרומן החיים הוראות שימוש של ז'ורז' פרק. אז כשנתיים לפני פרסום הרומן הגדול הזה, הספר שאפשר לומר שזיקה את המחבר שלו בתהילת עולם, פרסם הסופר הצרפתי יהודי ז'ורז' פרק ספר קצר בהרבה, אבל לא פחות מדהים, ספר שתורגם לעברית בשם חלל וכולי מבחר מרחבים. אז בספר הזה עובר פרק בין חללים שונים בעולם, בעולם האנושי, מהדף אל החדר, מהדירה אל הקומה, הבניין, הרחוב, השכונה, העיר ועד העולם והיקום. בכל חלל הוא משתהה, מתבונן ומתאר את פני השטח, מתוך תפיסה שבו נגלים הדברים באמת, ולא באיזה סוד נסתר או צופן לא מפוענח. עכשיו, באחד הפרקים שבספר, בפרק על הבניין, הוא מתאר איזושהי תוכנית עבודה לרומן שהוא שוקד עליו בימים האלה. וכך הוא כותב, תוכנית לרומן, בניין פריזאי שחזיתו הוסרה, כך שכל החדרים הממוקמים בחזית, מקומת הקרקע עד עליות הגג, נראים מיידית ובו זמנית. הרומן, ששמו החיים הוראות שימוש, מסתכם אם יורשה לי להשתמש בפועל זה לגבי פרויקט העשוי למנות כ-400 עמודים בפיתוחו הסופי, בתיאור החדרים הנחשפים באופן זה, והפעולות הנעשות בהם, וכל זה באמצעות תהליכים מוגדרים שאין צורך כך נדמה לי לעמוד על פרטיהם. זה סוף הציטוט. אז בסופו של דבר הרומן שפרק כתב אותו הסתכם ב-600 עמודים ולא ב-400. זה בתרגום העברי של עידו בסוק. בצרפתית זה כנראה לקח יותר עמודים. והרומן אכן פורסם בשם החיים הוראות שימוש. עכשיו כל העלילה של הספר הזה מתקיימת כולה ב-23 ביוני 1975. בשעה כמעט 8 בערב. כדי לדבר על הרומן יוצא הדופן הזה, המלא בכל מיני דמויות עם פרויקטים בדרך כלל כושלים, הזמנתי את האורח שלנו להיום, האורח והמבקר ומנחה סדנאות הקריאה מוטי פוגל. היי מוטי.
היי.
אז את מוטי אני הכרתי במסגרת קורס כתיבה שהוא העביר בספרייה הלאומית שבה אני עובד, אבל אפשר להגיד שממש הכרנו בקורונה, שפתחנו קבוצת קריאה מקוונת, שכל כולה מוקדשת לחורחה לואיס בורחס. אז מוטי, נתחיל בשאלה הראשונה, שאני שואל כמעט כל אורח או אורחת, פעם מותאמת לפרק שלנו, בורחס וז'ורז' פרק, איפה אתה רואה אותם נפגשים? כי השניים מכירים את העבודה אחד של השני, ואנחנו יודעים שפרק מאוד מעריך את בורחס, ואני חושב שזה גם נכון ההפך.
בוכס מכיר את פרק? באמת?
כן, כן. הוא מספר ברעיון גם לעיתונות הצרפתית, יש איזה מאמר שמצאתי, שהוא מדבר על Avoid, כן, הספר בלי האי.
באמת? אז אני אשמח אם תשלח לי, זה מאוד מעניין לקרוא.
בוודאי, כן.
כי אני מעביר עכשיו סדנה על בורפק, אז זה
מעניין.
חבר'ה, לא חשבתי על זה, זאת אומרת, לא חשבתי שנתחיל בזה, אז הפתעה מצוינת. תראה, יש לא מעט מחוות לבורכס בחיים הוראות שימוש, כמו שיש אבל מחוות להרבה סופרים אחרים, החיים הוראות שימוש נכתב על פי מערכת של אילוצים, אבל ספציפית בעמוד 333 במהדורה העברית של של החיים הוראות שימוש, יש דף תוכן שכתב את לבלשנות, בדיוני כולו. ואם חובבי בורכס זהו חלק מהשמות, כמו למשל המאמר של הנרי בשליה, על המאפיינים האוניברסליסטיים של לייבניץ, שמביא ישר זורק אותנו לפייר מנאר, או סטפן אלברט, הגן של צוי פן, שזה פשוט הסיפור גן השבילים המתפצלים של בורכס, אבל יש שם גם סופרים אחרים ולא רק הדבר הזה, ולא רק בורכס. מה יש בבורכס שמושך את פרק? בלי לחשוב על זה יותר מדי, יש תשובה שאני שולף מהמותן, זה האינסוף. את בורכס חובב גדול של אינסוף, והוא דוחס אינסוף לתוך נקודות קטנות, כמו שהוא עושה בסיפור, כמו שהוא עושה בסיפור האלף, או דן במשמעויות שונות של אינסוף, וספציפית בחיים הוראות שימוש, זה משהו מעין זה גם, גם פרק עושה. זאת אומרת, זה נכון שהחיים הוראות שימוש הוא ספר על בניין בפריז, אבל בעצם הבניין הזה הוא ריכוז של העולם כולו, יותר נכון לומר, הוא ריכוז של העולם של ז'ורז פרק. זה לא עולם אוניברסלי, אין לי שמצוגים בכל העולם, אבל זה כל העולם שלו, כמו שהוא אומר בפתיחה, אחת הפתיחות שלו, הידידות, ההיסטוריה והספרות סיפקו לי כמה מן הדמויות בספר זה, כל דמיון אחר לאנשים חיים, או שחיו באמת, או באופן בדיוני, אינו אלא צירוף מקרים. אז פרק מכניס את כל העולם לתוך, לתוך הבניין הזה, לא יודע, נראה בתור תשובה ראשונית, אין לי תשובה כרגע טובה יותר, בתוך אם אנחנו נמצא עוד דברים. בורכס, הוא כתב מאמר על וויד?
בורכס לא כתב מאמר על וויד, יש מאמר שמישהו משווה ביניהם, הוא מדבר על הקשרים ביניהם, ושם הוא מצטט שתי התייחסויות, ממה שאני זוכר, קראתי את זה די מזמן, שתי התייחסויות של בורכס לוויד, בעיתונות הצרפתית הוא אמר שזה באמת הישג נפלא, אבל אולי כדאי שבפעם הבאה פרק יכתוב ספר בלי בכלל כל האותיות.
אוקיי.
ובעיתונות הצרפתית דווקא הוא מעלל ומשבח את הספר וככה ממליץ לקוראים שלו.
אוקיי, אז אני, כן. אני אם תשלחנה אני אשמח לקרוא ואני אחפש גם את את זה, לא ידעתי בכלל שהוא הכיר אותו, שהוא בכלל שהוא התייחס לסופרים בני זמנו, כי בכתיבה שלו בעיקר כותב על סופרים קלאסיים.
כן, הוא תמיד אומר שכל הסופרים בני זמני, הם כמוני, כולנו דומים וכולי, מה שכמובן...
כן, נקמתי לא מזמן, וכן, אגב, יש דמיון מאוד מעניין, יש דמיון בין... אנחנו סוטים מז'ורז' פרק, עוברים לבורכס, אבל הסיפור הזהיר, שמדבר בעצם הוא סיפור על אובססיה, יש דמיון, בסיפור הזהיר, בורכס מספר שם על סיפור שהוא רצה לכתוב במהלך האובססיה שלו, והסיפור זה הסיפור של פאפנר הדרקון שיושב על האוצר, ולא מוכן לשחרר אותו, מהמיתולוגיה הנורדית. עכשיו, הסיפור, אותו סיפור ממש, הוא אחד מקורות ההשראה להוביט של טולקין. זאת אומרת, לא הסיפור של בורכס, הסיפור של פאפנר הדרקון. וכשחושבים על זה, הזהיר, או אותו חפץ יש לו אובססיה אליו, דומה מאוד מאוד, גם לאחד האוצרות בהוביט, ויותר מזה לטבעת, בשר הטבעות. זאת אומרת, משהו שאנחנו אובססיב, משהו שכל מי שמצא אותו פשוט אובססיב אליו, ולא מסוגל להשתחרר ממנו. אז חשבתי, אז ברור שלא היה קשר ביניהם, אלא כל אחד מהם מתייחס לאותה מיתולוגיה, אבל חשבתי לחפש מה בורכס אמר על טולקין, או מה בורכס חשב על טולקין.
הוא לא אהב.
לא אהב אותו. הוא לא אהב אותו.
לא, ראיתי רעיון, כן, הוא אומר שיאמם אותו נורא.
לא, שהוא משאיר את הקורא, שהוא משאיר את הקורא מחוץ לסיפור.
טוב, לא חייבים להסכים עם הכל, אני אוהב גדול של...
אפשר לאהוב את שניהם.
כן. אז אתה מעביר סדנאות, הזכרת שאתה מעביר עכשיו סדנה על בורכס.
כן.
אבל אני יודע שהעברת בעבר, יכול להיות שאתה מעביר גם בימים אלה, סדנת קריאה על החיים הוראות שימוש.
כן, נושא הסדנאות משתנה. אבל כן, הספר שיש לי, אני לא יודע, בזמנים מסוימים הספר אהוב עליי בעולם, בוא נאמר שהספר אהוב עליי בעולם, הוא החיים הוראות שימוש, ודאי שהוא הספר שיש לי הכי... שאני הכי אובססיבי לגביו.
כן, אז וואו, האובססיה חוזרת פה שוב ושוב.
כן.
אז אני רוצה לשאול, איך אתה מציג את ז'ורז' פרק בתחילת הסדנה? אני מניח שחלק האנשים מכירים אותו לבד, חלק לא.
כן.
האנשים שבאים לסדנה, כוונה.
אני חושב שאני מנסח את זה כל פעם אחרת, אני מנסח אותו ככה. אני חושב שההיכרות שיש לאנשים, מעט ההיכרות שיש לאנשים עם ז'ורז' פרק, היא היכרות מטעה. אז אני לא יודע אם לדבר על... נאמר כך, אני חושב שפרק בחיים הוראות שימוש, שלושת המוטיבים העיקריים בעיניי, אחד מהם, או שניים מהם מדוברים, אבל אחד לא מדובר בכלל, לצערי. אחד, זה שהוא אומן הסיפור על העדר, על העין, על מה שנעקר מתוך החיים שלנו, והחיים הוראות שימוש סובב סביב הדבר הזה, כמו גם חלל וכו. חלל הוא גם חלל, אבל גם חלל.
זאת אומרת וקום?
מה?
חלל ווקום?
חלל במובן של אין, של עין.
אה, חלל, אוקיי, כן.
הוא גם המשורר הגדול של הנקמה, בעצם החיים הוראות שימוש הוא ספר על נקמה, הוא מלא בקטלוג של נקמות. נקמה מאוד מעודנת, אבל נקמה. והדבר השלישי שאני לא ראיתי שמספיק התייחסויות אליו, שהוא מדריך רוחני. זאת אומרת, החיים הוראות שימוש בעיניי הוא מסע רוחני בעיקר. מסע רוחני שיש לו טוויסט, והוא גם אחת הסיבות לקושי של הקריאה של החיים הוראות שימוש. זאת אומרת, אנשים גם חובבי פרק, אנשים, ביניהם גם חובבי פרק מתקשים לפעמים לקרוא את החיים הוראות שימוש. וזה מעניין למה, כי זה לא באמת ספר מסובך לקריאה, זה נכון שהוא עובר, הוא עובר בין חדרים בבניין, אמרת שבאמת התיאור, העלייה מתחשת ביום אחד, זה נכון, ההווה של הסיפור הוא יום אחד, אבל הוא עובר בין זמנים, והספר מדלג בין החדרים, השונים בבניין ומתאר אותם, ומתוך זה נרקמת עלילה. עכשיו, לכאורה זה מקור הקושי של הקריאה, אבל אני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, אני חושב שקוראים, ודאי קוראים משוכלים ומיומנים, רגילים כבר לקרוא ספרים, שהעלילה שלהם והתרחשות שלהם מתבהרת תוך כדי הקריאה, ויש להם סבלנות. מה ששונה בחיים הוראות שימוש, זה שהוא תובעני יותר במבט. מה שאמרת קודם על החלל, באמת החלל הוא בעצם, חלל וחום, מבחר מרחבים, הוא סוג של עבודת הכנה לחיים הוראות שימוש, כי פרק אופייני בחיים הוראות שימוש, הוא תיאור של החדר. אני באמת אפתח סתם עכשיו, כמעט סתם, בפלום שני באיזה עמוד. הדירה של משפחת פסר מורכבת משלושה חדרים של עליית גג בקומה העליונה, חדר רביעי, זה שבוגר מורלה עד להשפוזו, נמצא בתהליכי שיפוץ. החדר שבו אנו נמצאים עתה, רצפתו עץ, ובו ספה שעשויה להפוך למיטה, ושולחן מתקפל מסוג שולחנות הברידג'. שני הרהיטים מסודרים באופן כזה, שבשל צרותו של החדר לא ניתן לפתוח את המיטה, בלי לקפל תחילה את השולחן, ולהפך. על הקירות טפטים בצבע כחול בהיר ועליהם ציור של כוכבים, וארבע קרניהם מרוחקות זו מזו במרחק שווה, על השולחן מלבני דומינו פרוסים, ולצידם האפירת חרסינה בצורת בולדוג אסור בקולר או קצים, והרשתו זועף במיוחד, וכן זר ללניות באגרטל מלבני, עשוי מחומר מיוחד, הקרוי זכוכית תחלת או אבן תחלת, ושצבעו מקורו בתחמוצת הקובלט. זו פסקה אחת. עכשיו, בהמשך הוא כן מתאר מה קורה בחדר, באותו רגע, ומי עם הדיירים, ומה ההיסטוריה שלהם, וכן הלאה. ואולי כדי אני רק אעשה הערת ביניים, ואומר שכותרת המשנה של הספר היא רומנים. זה לא רומן אחד, זה הרבה רומנים, ויש, וחלק גדול מהרומנים הם סיפורי הרפתקאות מקסימים, זאת אומרת, לכל חובבי, אחד מקורות ההשראה של, שפרק זה גם סיפורי ז'ול ורן, אז כל מי שאהב סיפורי ז'ול ורן, ימצא סיפורים לא רחוקים מזה, גם בחיים הרעות שימוש. ובכל זאת קשה לנו לקרוא ספר שמלא בתיאורים כאלה, שלא רק מלא בתיאורים כאלה, שנקודת הפתיחה של כמעט כל חלק, שכמעט כל חלק בבניין, הוא תיאור כזה, תיאור שלא משרת שום תכלית חוץ מאשר התיאור עצמו, המבט. זאת אומרת, אם לפני כן בחלל וכו תוארו המיטה והחדר וחדר המדרגות והדירה באופן כללי, מהי דירה ומה חדר המדרגות, כאן מתואר ממש חדר המדרגות, כאן מתואר ממש כל חדר וחדר. ובלי לדעת מה התכלית של הדבר הזה, קשה מאוד, לא קשה להבין, זה עשוי להיות קצת מייגע. ולכן אני חושב, או לכן אני טוען, התפקיד של הספר הזה, כסוג של מסע רוחני, ואם תרשה לי, תקטע אותי, אם אני מעריך בתשובה הזאת, אני חושב אבל שאולי שזה העיקר של הספר, בפרק השלישי, הפרק השלישי הוא אחד משלושת הפרקים שמוקדשים לדירה שבעליה לא ידוע, היא נקראת קומה שלישית מימין, כי שם היא נמצאת, ופה אחד מהפרקים מתואר משהו שהוא עשוי להיות שם. ובקומה השלישית מימין נמצאים או עשויים להימצא ארבעה גברים, ארבעת הגברים האלה הם משתייכים לקאט, הגל הלבן, שמה האנגלי הוא שלושת האנשים החופשיים. ומה שהאנשים האלה עושים, הם עסוקים בהתבוננות. וזה, זאת אומרת, ההתבוננות אמורה להעביר אותם לאיזושהי הכשרה רוחנית. זאת אומרת, ומושא ההתבוננות הוא לא חשוב כל כך. זאת אומרת, כל אחד מהם עסוק במשהו אחר, אחד צריך לפתור חידה, השני צריך להביט איפה זה, גזר עץ שצורתו מזכירה שורש של ג'ינסנג, והשלישי קורא מתכון. וזה מה שהם צריכים לעשות, להתבונן. למה להתבוננים? זה עוד מופיע ממש, ממש עוד קודם, ואני חושב שאולי זה המפתח של הספר. הפרק השני, אנחנו עוד לא יודעים שום דבר, כמעט שום דבר, על מה יקרה בספר. ובסלון של מדאם דה בומון, שתפוס כמעט כולו בפסטר קונצרטים גדול, ויש בו עציס גלילי, שממנו מבצבץ אלון הנשיא, אחד מאותם בונזאי יפני שגידולם נשלט, הועט וכוון במידה כזאת, שניכרים בהם כל סימני הבשלות, שלא לומר הזדקנות, בעוד שבפועל לא גדלו כלל. אם אומרים כמה זה דומה לבניין עצמו, במובן שיש לנו עץ קטן, שהוא חיקוי של עץ גדול. פרק מאוד אוהב רקורסות כאלה, כי הן מאפשרות את אותה אינסופיות שהזכרנו קודם. אז כמו שהבניין הוא מעין העולם כולו, ככה גם הבונזאי הוא מעין עץ שלם, ומה שחשוב זה מה שמופיע אחר כך. אלה המטפחים עצים כאלה, טוענים ששלמותם תלויה פחות בטיפול הפיזי המוענק להם, ויותר בהתבוננות המרוכזת שמקדיש להם מגדלם. זאת אומרת, במה תלויה השלמות של העץ הזה? רק בהתבוננות. בעיניי זה המפתח לספר, כספר שפרק אומר עליו, השלמות של הבניין תלויה לא פחות במה שאני כתבתי, גם פשוט בהתבוננות שלכם. פרק יוצר בניין בפריז, בניין שמעולם לא היה, מעולם לא היה קיים, אבל הקיום שלו תלוי בקוראים שפשוט יביטו. פשוט יביטו בתיאור, זאת אומרת, ייצרו את הבניין בדמיונם. אני לא רוצה לעשות ספוילר למה שקורה בסוף, למי שעדיין לא קרא, למי שעדיין לא קרא, לא קרא את הספר, אבל זה מתגלה ממש במפורש בסוף הספר, האופן שבו הבניין נוצר באמצעות הקורא. זאת אומרת, הקורא כאן הוא שותף למה שעושה המחבר, ואם נחזור עוד אחורה, בעצם הוא גם פרק אמר את זה בהתחלה. הוא השווה, הוא לא השווה במפורש, אבל הוא השווה את הספר שלו להרכבת פאזל, שנגזר מראש, לא פאזלים תעשייתיים, אלא פאזלים שהם מלאכת יד, זאת אומרת, כל חלק הוא בצורה אחרת. הוא אומר, הפאזל הוא עבודה משותפת של היוצר ושל המרכיב שלו. מה שקורה בסוף הספר, אחד הדברים שקורה בסוף הספר, שתלויים בהתבוננות, ושגם מאפשרים קריאה חוזרת ונשנית של הספר הזה, אפשר לקרוא אותו הרבה, הרבה יותר מפעמיים או שלוש או ארבע, זה שבשני עמודים, מתואר אותו רגע. אמרת שזה מתרחש ביום אחד או ברגע אחד?
זה, אני חושב שזה מתרחש כמעט לפני השעה 8 בערב.
זהו, מתרחש בדיוק, מתרחש ברגע אחד. זאת אומרת, ההווה של הספר הוא רגע אחד. והקורא הסבלני שהצליח לזכור את כל הבניין, בא על שכרו בעמודים האחרונים, שבהם הוא מקבל תמונה של כל הבניין, בבת אחת. זאת אומרת, יש סופר, זאת אומרת, אחד הדברים הגאוניים בספר, שאנחנו מצליחים להחזיק בתודעה שלנו, ברגע אחד, התבוננות בעשרות דירות. ולדעת, זאת אומרת, זה לא קורה, אנחנו קוראים את זה, הקריאה היא פסקה אחרי פסקה, אבל החוויה שנוצרת לקורא שעבר את התהליך הרוחני הזה, היא של מה שסגר, תפיסה בו זמנית של כל הדברים האלה יחד, כמו תמונה. אז זאת ההקדמה למה פרק עושה, עם ספוילר.
כן.
תראה, הזכרת, אני חוזר שוב לחלל ופוק, הוא באמת אחד המפתחות לספר הזה, הזכרת את התיאור של הבניין, שהוא רוצה לתאר, זאת אומרת שהוא נתן את תוכנית העבודה. אבל הוא אומר ממש בסוף הספר, והוא כאן, אולי אנחנו נרחיב אחר כך על זה שפרק הוא יתום מלחמת העולם השנייה ובעצם ניצול שואה, אביו נהרג חייל בצבא צרפת, אמו נרצחה באושוויץ, והוא אומר, הייתי רוצה שיהיו מקומות יציבים, נייחים, לא מוחשים, שלא נגעו בהם ושכמעט אי אפשר לגעת בהם, בלתי ניתנים להזזה מושרשים, מקום קבוע, ואין לו מקומות קבועים, אני מדלג, המרחבים שלי שבירים, הזמן עומד לשחוק אותם, עומד להרוס אותם, שום דבר לא ידמה עוד למה שהיה, זיכרונותיי הבגדו בי, מדלג, המרחב מתמוסס כמו שהחול נוזל בין האצבעות, הוא חולף עם הזמן, ולא משאיר לי אלא קרעים חסרי צורה, והשורות האחרונות כמעט, לכתוב נקודותיים, לנסות בקפדנות לשמר משהו, לעשות שישרוד משהו, לקרוע כמה פתוטים מדויקים מן הריק שמתרוקן, להותיר אי שם איזשהו תלם, איזשהו עקב, איזשהו אות או כמה סימנים. אז בעצם זה מה שהוא עושה בחיים הוראות שימוש, הוא מייצר בספרות את אותו מרחב קבוע שלא יכול להתקיים במרחב הפיזי, הממשי.
כן, אז הבניין, זה המדריך הרוחני, זאת אומרת, להסתכל שלם, זה באמת מחזיר אותנו לאמנות הפאזלים, שהוא אומר שזה נראה לנו עבודה לבודדים, אבל תמיד אתה הדגשת את התפקיד של הקורא, אבל גם התפקיד של מן הסתם הסופר הוא מאוד חשוב, כי הוא אומר על פאזלים, זה נראה לנו משהו שאנחנו עושים לבד, אבל תמיד מישהו כיוון את הצעדים שלנו לפני, וככה אתה לא רצית לרמוז על ספיילר, אבל אני חושב שאין שום בעיה בזה, הפרק האחרון, זאת אומרת, יש איזה פרויקט בתוך הרומן הזה,
נכון.
יש המון פרויקטים, ורובם כושלים, אבל אחד הפרויקטים קשור ישירות יצירת פאזלים, וזה באיזשהו מובן נראה כמעט העלילה של הספר, למרות שאנחנו מקבלים המון חדרים שאין להם שום קשר לאנשים שם, לפרויקט הזה. אתה רוצה לשתף אותנו אולי?
מה זה?
אתה רוצה לשתף אותנו בפרויקט העל של...
כן, אני אומר על הפאזל, רק אומר על השאלה של הפאזל, אתה אומר שיש לנו, אמרנו שזה משחק משותף למי שמרכיב ולמי שיצר את הפאזל. אבל מי יצר את הפאזל? הצייר או הגוזר?
שאלה. אני חושב שהגוזר.
אני חושב, כן. זה אני חושב שלשם...
זה אחת התשובות לפחות.
כן, וזה אחד מהדיונים בעצם בספר. אבל זו גם שאלה של פרק ביחס לעצמו. זאת אומרת, האם הספר שלו הוא ספר של גזירה, האם הוא צייר או שהוא גוזר? הוא משתמש מהמון מוטיבים. כשאני אמרתי ש... אני עוד מעט אדבר קצת על הפאזל, ואמרתי שיש לאנשים רושם מוטה על פרק, בדרך כלל בהצגות שלו, ואני משתמש, רק עכשיו נעשה את זה, כי צריך להזכיר את זה, אבל לא כדאי להתחיל. הוא מוצג מהצד כחבר בקבוצת אוליפו. עכשיו זה נכון, פרק הוא החבר, היוצר החשוב ביותר שיצא מקבוצת אוליפו, סדנה, זאת אומרת, קבוצה של אומנים שיצרו אומנות באמצעות אילוצים. אחד האילוצים האלה זה מה שפרק עושה בוויד שהוזכר קודם, שבו הוא כתיבת ספר בלי האות אי, שהיא האות הנפוצה ביותר בצרפתית, הספר אין בו את האות אי. ובחיים מורות שימוש יש עשרות אילוצים, הוא בנה את הסיפור לפי, יש בספר 99 פרקים, יש 100 חדרים, 100 חדרים בבניין, זה לא בדיוק, יש אחד שחסר שם, והוא כל פרק מתאר חדר אחר, בכל התנועה בין החדרים היא תנועה של קפיצות פרש, אילוץ אחד שהוא קיבל על עצמו, אילוצים יותר משמעותיים, הוא יצר רשימה של עוד קטגוריות, צורה, צבע, תקופה היסטורית, מספר, ציורים מפורסמים, סופרים מפורסמים, ספרים מפורסמים, ועוד 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 תנוחת גוף. בכל אחת מהקטגוריות יש 10 פריטים, זאת אומרת, 10 ציורים מפורסמים, 10 תנוחות גוף, 10 תקופות היסטוריות, 10 צורות, 10 צבעים. כל אחד מהפרקים אמור לעמוד לפי התוכנית שהוכנה באחד מה... בכל אחת מהקטגוריות האלה, זאת אומרת מראש, שהוא ניגש לכתיבת ספר, לכתיבת פרק, פרק יודע כמה עמודים יהיו בפרק הזה, איזה צבע שאמור להיות מוזכר שם, ספר שאמור להיות מצוטט שם, ציור שאמור להיות מצוטט, איך מצטטים ציור, זו שאלה מעניינת, ומאוד, והתשובה עליה מעניינת בעיניי גם, אז תקופה היסטורית, כמה עמודים, איזה ספרים, תנוחת גוף שתהיה, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת חלק ממה שתיארנו קודם, החדרים שתיארנו קשורים לקטגוריות האלה, אז גם למה טעות לתאר את פרק ככה, זאת אומרת זה מאוד מושך לתאר את פרק כאומן האילוצים, וואו הוא כתב ספר שלם בלי האותי, וואו יש כל כך הרבה אילוצים, אני חושב שזה מרחיק אנשים מלקרוא את פרק, כי הם מתייחסים לזה בצד השטחי של העניין, ולא בצד העמוק והמשמעותי שלו, מה זה נועד לשרת? למשל, בוויד, אם אני כותב ספר על היעדות, כדאי שמשהו ייעדר מתוך הספר הזה, במקרה הזה השפה עצמה נפגמת. למי שעוד לא קרא פרק, אז צריך לומר שהאילוצים האלה והמשחקים, הם לא ניכרים בקריאה עצמה. זאת אומרת, הקריאה לא מרגישה מלאכותית בשום אופן, זה משהו שפועל כמעט רק עליו. המודעות לאילוצים כן יכולה לשפר את ההבנה שלנו של הספר, אבל אפשר לקרוא אותו בלי לדעת עליהם בכלל. למה זה רלוונטי לשאלה של הפאזל? כי זה חוזר לשאלה של מי היוצר. ולמשל, באמצעות האילוצים האלה, פרק כאילו מבטא ואומר, אני רק גזרתי תמונות. כל התכנים של הסיפור בעצם הגיעו מבחוץ. אני לא קבעתי כלום. זה בעצם כאילו נכפה עליי, לא השראה אלא עניין טכני. כמובן שזה לא נכון, אבל זה מחזק, שהוא נוטה לשם מבחינת מה שהוא רוצה לשדר. העלילה הגדולה של הסיפור, מה שדברת על הפאזל, זה הדמות המרכזית של אחת התמונות המרכזיות של החמורות שימוש, היא מיליונר בשם ברטלבוס, שביותו מודע לריקנות של החיים ולעובדה שכל פרויקט נועד לכישלון, הוא רוצה לנצח את העולם. זאת אומרת, אני עצמי אעלים את עצמי, אבל בשביל להעלים את עצמי אני צריך ליצור משהו ששום דבר לא נשאר ממנו. אז הוא לומד ציור במשך 10 שנים, אחר כך הוא יוצא לסיור בעולם במשך 20 שנה, אבל הוא לא רואה את העולם, הוא רק נמלים. נמצא ב-500 נמלים, 500 נמלים, שבועיים בכל נמל, ומצייר ציור נוף, ציור בצבעי מים של הנמל שבו, שאותו רואה, ושולח את הציורים האלה חזרה לפריז. זה הדבר הזה עושה במשך 20 שנה בלי לתת לי שום דבר להפריע לו, גם לא למלחמת העולם השנייה שמתרחשת ממש באותן שנים. בפריז יושב הדמות הגיבור השני של הספר, אולי הגיבור העיקרי, מעין בן דמותו של פרק, גספר וינקלר, בן דמותו של פרק, גם כי גספר וינקלר חוזר בכמה ספרים אחרים שלו, בכל אחד מהספרים זה מישהו אחר. זאת אומרת, זה לא הזהות, הדמיון כמעט היחיד בין, יש דמיון בין הגספרים וינקלרים השונים, אבל זה לא אותו אדם מבחינת הביוגרפיה, רק מבחינת השם. ב-W, ספר השואה של פרק, יש שני גספר וינקלר, כאן יש רק אחד. גספר וינקלר הוא אומן, או אומן, זה אחת השאלות של הספר, מה ההבדל ביניהם? והתפקיד שלו זה להכין פאזלים מהציורים. פאזלים, שוב, לא פאזלים תעשייתיים, אלא פאזלים שקשה לפתור אותם. פאזלים שהם באמת חידה. במשך 20 שנה הוא יוצר את הפאזלים האלה, ובזה הוא סיים את העבודה שלו. כשיחזור ברטלבוט לפריז, הוא יושב בחדר, ובמשך 20 שנה ירכיב את הציור שהוא, את הציורים שהוא צייר, אבל שנגזרו בידי אדם אחר.
500 פאזלים, כל אחד בשבועיים, כמו שהוא צייר.
כן, אחד בשבועיים. 500 פאזלים, כשפאזל מושלם, אז יש אדם אחר, אותו מורלה שהוזכר קודם בפסקה שקראתי, שהם מודבקים על איזשהו לוח עבודה, ויש איזשהו תהליך כימי שמשחזר את הדף המקורי, ומעלים בעצם את סימני הגזירה, מרגע שזה קרה, עם הפאזלים מוטבלים בתמיסה שמוחקת מהם את כל את כל הציור, והם משלחים חזרה. אני חושב שהם משלחים חזרה, למקום שבו יצוירו, ושם הם מוטבלים בתמיסה. זאת אומרת, בעצם לא רק שהפאזלים, הפאזל כבר אינו פאזל, וגם הציור אינו ציור, כך שבסוף התהליך לא יישאר שום דבר, לא תישאר שום עדות לכל הפרויקט העצום הזה, פרויקט שנמשך, הוא אמור למשך 50 שנה. זאת העלילה של הספר, נניח. אם זאת העלילה שלו, אולי מה שמניע זה שבסוף הפרק הראשון שמתאר את הדירה של וינקלר, וינקלר כבר מת כשהספר, באותו רגע, שהוא לפני 8 בערב, אבל השורה האחרונה בפרק הראשון היא גספר וינקלר מת, אך הנקמה הממושכת שהוא טבע באורך רוח שכזה ובדקדקנות שכזאת, עדיין לא באה סיפוקה המלא. אז עד סוף הספר אנחנו נשאל עצמנו מה הנקמה שלו, ולמה הוא נוקם, שאמרתי הדבר השני של המוטיב השני של הספר הזה, שזה נקמה, ולמה הוא צריך במקום בכלל? לגלות מה הנקמה?
כן, ויותר מעניין אותי אפילו למה הוא נוקם, אבל כי אני ראיתי את כל הפרויקטים האלה, אתה מאיר את זה באור אחר, כי אני ראיתי המון פרויקטים נכשלים, אבל אתה אומר זה ספר על נקמה, לא רק על פרויקטים נכשלים.
אני חושב שזה
מה הנקמה?
בעיקר על נקמה. אז כן. יש כמה סיבות לנקמה. יש את היחסים האישיים בין וינקלר ובין ברטלבוס.
אולי להגיד מה הנקמה.
לא, עוד לפני שנגיד מה הנקמה.
סבבה, מה
המניע? יש את היחסים האישיים בין ברטלבוס ווינקלר, שהם היחסים בין האומן והפטרון שלו, או הלקוח. בספר הראשון של פרק, ספר שהוא פורסם רק לפני כמה שנים, כי הוא הלך לאיבוד, גם שם גספר וינקלר הוא הגיבור, ושם זה וידוי שגספר וינקלר, על רצח של המעסיק שלו. הוא רוצח את המעסיק שלו, וינקלר שם הוא זייפן אומנות, הוא זייפן מאוד מוצר, יש לך ציור אחד שלא מצליח לזייף, הוא פשוט רוצח את המעסיק. יש לו כבר רמז, זה סוג של נקמה, של רגש, והוא מתאר שם, הוא די בעריכות, את הרגש השנאה שיש לו כלפי הלקוח. במקרה הזה, האומנות של, יש לנו את האומן מול צרכן האומנות, והנקמה של האומן וצרכן האומנות, והאומן מקדיש את חייו לאומנות הזאת, ווינקלר בהחלט רואה את הפאזלים כאומנות, ואת האדם שלא משאיר מהם כלום. זה קשור גם בעניינים אישיים אחרים שאחרים שלהם, אבל הטענה הזאת של אני לא משאיר, לא נשאר אחריי שום דבר, ולכן אני אפוך את חיי לפרויקט של כלום, מבחינת וינקלר, הוא אומר שהוא שועבד לפרויקט שלא נשאר, לא נשאר ממנו כלום. וזה סיבה אחת, הוא בעיני הסיבה העיקרית לשנאה, שום דבר לא נשאר, לא נשאר מהאומנות שלו. איך, ולכן למה הנקמה היא כל כך משמעותית? ככל שהפאזלים מתקדמים, הקוות הפאזלים מתקדמת, זה נעשה יותר ויותר קשה, וברור שהוא מתחבר. שווינקלר הפך את הכל לחידה גדולה, זאת אומרת, הפאזל הוא לא חידה אחת, אלא יש, כל פאזל עומד בפני עצמו, אבל התמונות, יש ביניהם יחסים שווינקלר יצר. והוא הולך ומקשה את זה. רגע הסיום של הספר הוא הרגע שבו ברטלבוס עומד להשלים את אחד הפאזלים, זה לא הפאזל ה-500, זה כבר ברור שהוא לא יספיק את כל ה-500, ולכן משהו יישאר. וזה לא השורה האחרונה, ככה כך יש גם סוף דבר, ברטלבוס מת זה עתה, על מפת השולחן, אי שם בשמיעה דמדומים של הפאזל, ה-439, החור השחור של החלק היחיד שלא הונח עדיין, מסרטל צללית כמעט מושלמת של איקס, אך לחלק שבין צבעותיו של המת, צורה חזויה זה זמן רב, בעצם האירוניה שבה של W, עומד כצור חתימת האומן, W ווינקלר. אז, בעצם הוא הרכיב פאזל שלם לא נכון, ובמקום X יש לנו כאן W. עכשיו, לכאורה זאת הנקמה, והנקמה היא נראית קצת דלה. כי הרי כבר מראש אנחנו נאמרנו שזה הפאזל 439, והוא לא הצליח להשלים את כל הפאזלים. אז האם להרכיב פאזל לא נכון, זאת הנקמה הגדולה של וינקלר? אני חושב שלא. הנקמה היא יותר מעודנת ויותר חריפה. אם, שאלנו קודם מי האומן, האם האומן הוא הצייר או הגוזר? כאן במקרה הזה, הצייר הוא גם זה שמרכיב. יש לנו כאן צייר, גוזר, ואז חזרה לצייר שמרכיב, לכן הוא אומר, זה שלי. אני ציירתי את זה, אני האומן, אתה רק גזרת את החלקים האלה, ולכן אתה לא אומן, והיצירה שלך, מה שנראה לך, היצירה שלך היא שייכת לי, ואני יכול למחוק אותה אם אני רוצה. אבל אם הפאזל הורכב לא נכון, זה לא נאמר במפורש, אבל פשוט עולה מתוך הדברים, אם הפאזל הורכב לא נכון, כמו שווינקלר גרם לברטלבוס לעשות, משמעות הדבר היא שברטלבוס יצר תמונה שהוא לא צייר. נכון? זאת אומרת, אני חשבתי שסדר החלקים הוא א', ב', ג', ד', גרמת לי לסדר את החלקים ד', ג', א', ב', ונוצרה שם תמונה, זו תמונה אחרת. זו לא התמונה שאני ציירתי. אז הנקמה של וינקלר לברטלבוס, אם הפרויקט של ברטלבוס זה ששום דבר לא יישאר, וינקלר גורם לברטלבוס לצייר, בעצם ליצור תמונה שלא הוא צייר, אלא שנמצאת בתוך ראשו של וינקלר. כי גם וינקלר מעולם לא צייר את התמונה הזאת, הוא גם מעולם לא הרכיב את הפאזל, הוא רק גזר אותו. וינקלר גרם לברטלבוס לצייר תמונה חדשה, ואז הוא מת. הוא יצר משהו חדש. זאת הנקמה האמיתית שלו, אבל אני חוזר להקדמה שעוסקת בפאזלים, הוא גרם לו להיות שליח שלו. מכאן ניתן להסיק דבר שהוא לא ספק האמת הסודית של הפאזל, כל תנועה ששחקן הפאזל עושה, יוצר הפאזל עשה כבר לפניו. כל חלק שהוא נוטל בידו ושב ונוטל, שהוא בוחן, שהוא מלטף, כל צירוף שמנסה ומנסה שוב, כל גישוש, כל אינטואיציה, כל תקווה, כל ייאוש, הוכרעו, חושבו ונשקלו על ידי האחר. אז ברטלבוס יצר תמונה שלא הוא צייר, אלא נוצרה, הייתה בראשו של וינקלר, אבל כל הצעדים שלו, זה בעצם צעדים שווינקלר תכנן קודם. זאת אומרת, הוא פועל כמעין שלוחה של וינקלר. אם ברטלבוס חושב עד רגע מותו, שווינקלר פעל בשירותו. השאלה היא כאן מי האדון ומי העבד. ומתגלה שהאדון כאן הוא גוזר הפאזל, כי הוא תכנן את התעדים ויצר את התמונה החדשה. כזאת נקמה קטנה, אבל זאת נקמה. אז זה סיבה אחת לנקום בתוך הקשר של הספר. בהקשר הרחב יותר, אני חושב שהוא כן רלוונטי גם לספר הזה, זה קשור מה שאמרנו שפרק הוא יתום, הוא ניצול שואה. כאמור, אמא שלו נרצחה באושוויץ, אבא שלו נרק אחד מלחמת העולם השנייה, ויש לו טינה. עכשיו, כלפי מי יש לו טינה? אני חושב שכלפי העולם כולו. זאת אומרת, לצד אותו מדריך רוחני, הוא גם רוצה לנקום, יש בספר לא מעט סיפורי נקמה אחרים, ואחד מהם הוא יזכור, סיפור שמוזכר כמה פעמים, זה 20,000 מיל מתחת למים. טוב, 20,000 מיל מתחת למים, ברטלבוס עצמו הוא דומה לסוג של, לא, סליחה, זה לא 20,000 מיל מתחת, זה מסב עולם ב-80 יום, אבל ב-20,000 מיל מתחת למים מוזכר כמה פעמים. הפעם הראשונה שבו הוא מוזכר, זה במכתבה שנמצאת בחדר של, בדירה של וינקלר, יש שם תבליט עץ, מעשה ידיו של וינקלר, שמתאר את קפטן נמו, אבל לא קפטן נמו של 20,000 מתחת למים, אלא קפטן נמו של אי התעלומות. אי התעלומות בסוף זה, זה לא המשך, אבל בסוף מתגלה, יש שם איזה מישהו על האי, אדם זקן, שמתגלה שהוא קפטן נמו. טוב, אתה זוכר מה קפטן נמו עושה ב-20,000 מיל מתחת למים?
אני זוכר שהוא מנהל, הוא מפקד הצוללת, נאוטילוס.
ומה עושה הצוללת הזאת? היא תוקפת ספינות, היא מטביעה ספינות. זה משהו, לכן רדפו, חשבו שזה לוויתן בכלל ספר, יש לוויתן שמטביע ספינות, ואז מגלים, ואז שלושת הגיבורים מגלים שזו צוללת. היא פשוט מטביעה ספינות, למה היא מטביעה ספינות? באי התעלומות זה מתגלה. קפטן אמו הוא נסיך הודי, שמרד בבריטים, ומשפחתו נרצחה. והוא נוקם במעצמות הקולוניאליסטיות. ויש גם מרכיב אנטי-קולוניאליסטי די חזק בחמורות שימוש, בכמה סיפורים, אבל זה עניין נוסף, באמת הוא עשיר בכל מיני תמות, כולל חיזוי עולם התיירות המודרני. הוא נוקם בעולם כולו, על המוות של המשפחה שלו, או יותר נכון נוקם בעולם המערבי, בעולם המתורבת, על המוות של המשפחה שלו. אני חושב שפרק רואה את עצמו כסוג של מישהו שרוצה לנקום, ובוא נחזור רגע לסוף של למה שאמרנו קודם. זה נכון שהוא מדריך רוחני, אבל כשתיארתי בהתלהבות את הספר בהתחלה, אמרתי שהוא גורם לנו ליצור בניין שלם במוח שלנו. הרי זה בדיוק מה שווינקלר גורם לברטלבוס לעשות. ומה פרק רצה בתחילת, אומר בחלל, הייתי רוצה מקום יציב. אין מקום יציב. איפה הוא יוצר את המקום היציב הזה? במוח שלנו. עכשיו, אנחנו יכולים לקרוא את, אנחנו קוראים את זה גם כסוג של הדרכה, או עלייה רוחנית, אבל זה גם סוג של נקמה. לא נקמה שגורמת לנו להרגשה רעה, אבל נקמה של מי כאן משתמש במי. אנחנו באים לקרוא ספר כמו כל ספר, כספר שיבדר אותנו. שיעשה לנו נעים, נניח, בסך הכל, גם אם זה סוף רע או טוב, אבל אנחנו קוראים ספר כבידור, ואנחנו קוראים את הספר, אנחנו נסגור אותו, ואנחנו נעבור לספר הבא. אנחנו מרכיבי הפאזל, אנחנו עושים את כל התנועות שפרק גרמנו לעשות, וליצור את אותו בניין שמעולם לא היה קיים במציאות. זאת אומרת, הוא בעצם מודיע לנו שהוא שלט במהלך של, 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 של קריאת הספר. אז המילה נקמה כאן היא קצת חזקה, ואולי לא נעימה, ואולי עשויה לקוראים, אבל זאת, כאילו, זה נקמה מאוד נעימה. כחוויית הקורא, אבל...
בתור מי שאוהב את הספר, אבל אני תוהה מה, מה, במה זה שונה מכל ספר אחר?
במובן הזה ש, שהוא מודיע לנו שהוא עושה את זה, במובן שהוא גרם לנו לעבוד כדי להרכיב את הבניין. אנחנו עובדים ואנחנו מרכיבים את הבניין בעצמנו. אנחנו נהנים בזה, ומישהו גרם לנו לעשות את זה. זה טוב, זה גם... אבל אני חושב שיותר מדריך רוחני מאשר ספר נקמה. אני חושב אבל שעניין העוינות והנקמה זה סוג של, נאמר, סובלימציה אולי של רגש, של רגש עוינות כלפי העולם. סובלימציה טובה. וכמה ספרים, אני מניח שאין לך מחשוב על זה, לא מעט ספרים הם גם כאלה. הדרך של הסופר לאבד רגשות תוך שימוש בקוראים שישמשו הפסיכולוג שלו. אני אספר לכם את כל מה שקרה לי, ואתם תסבילו, ואני ארגיש יותר טוב. ובזה אני לא חושב שהוא מיוחד, אני חושב שהוא כאן מיוחד בזה שהוא פחות או יותר אומר לנו שזה מה שהוא הולך לעשות, וזה מה שהוא עושה.
כן, אני חושב שמשהו מיוחד גם בנקמה הזאת, כביכול, זה העובדה שהוא לא נותן לנו בדיוק עלילה מאלף עטף, אלא באמת הכל... יש לנו הרי, הזכרת את זה, אלפי, לא יודע כמה, מאות סיפורים, אלפי סיפורים, זאת אומרת, זה לא רק מה שנמצא בחדר, זה גם מי, התולדות של מי שגר בו, נכון. ומי שגר בו עכשיו, ומה הוא הלך, ומי יבוא, וכולי, ואז אנחנו צריכים להרכיב את כל הדבר הזה בתוך הראש, ואולי באמת זה הופך למדריך הרוחני, ואלה ההוראות שימוש לחיים?
נראה לי. שם קצת, יש רשימה הרי של הסיפורים בפרק באמצעי, כמה סיפורים יש.
כן, הוא גם אומר רשימה חלקית.
כן, נכון, זה רשימה חלקית וחלק חוזר על עצמו.
זה מחייב אותי שאלה, אני לא יודע, פרק לא כזה מהביוגרפיה שכתב דיוויד בלוס, מאוד ביוגרפיה נפלאה.
ממש.
אז פרק... זאת אומרת, מתואר שם כמי שלא בדיוק מבין מחשבים, והוא ודאי, הוא מת בתחילת שנות ה-80, אז הוא ודאי לא ראה את כל המהפכות שאנחנו חווים עכשיו, אבל זה כאילו מחייב אותי לשאלה על צ'אט GPT וכל המעבדים האלה שיוצרים. אתה אומר, פרק הוא לא... יש לנו את הדימוי הזה של כמעט איזה מעבדה לייצור טקסטים. אני אקח, כמו שאמרת, זה קצת מזכיר, הייתי אומר, את ג'יימס ג'ויס ביוליסס, כל פרק יש לו צבע, צורה.
כן, אז אני חושב שאולי זה מה שהוא רוצה לומר, אבל לא מעבדה לייצור טקסטים.
לא מחשב.
אם אתה זוכר, בביוגרפיה באמת מעולה של דיוויד בלוס, הוא מזכיר שאחד מהעקרונות שלו לי פה זה גם השיבוש וההיעדר. זאת אומרת, המכונה צריכה, כדי שהמכונה תעבוד, כדי שהמכונה תהיה שלמה, המכונה הזאת צריכה לכלול גם את השיבוש של עצמה. אחרת היא לא מכונה, זאת אומרת, היא לא מכונה ספרותית טובה, וגם פרק לא תמיד מציית לדברים האלה. זאת אומרת, יש חלק, זה אפילו לא לומר רכיב האנושי, רכיב של הדבר השלם הוא גם היותו לא שלם, או משובש באיזשהו אופן, גם השיבוש נמצא שם. אז זה לא GPT, אני לא יודע אם הוא לא הבין למחשבים, אבל הוא כן היה, הוא עבד בארכיון, והוא היה איש ארכיון גאוני.
כן. לפני שהוא ממוחשב, כן.
כן, המציא שיטות לסידור טקסטים ולשמירה של טקסטים ולהחזור טקסטים. לא, לא GPT, אני לא חושב ש-GPT יכול לכתוב משהו כזה.
כן, אז הזכרנו את הביוגרפיה של דיוויד בלוס, שהוא כתב על ג'ורג' פרק, מה היא חידשה לך בהקשר של החיים הוראות שימוש?
אני לא זוכר, זה היה מזמן. היו כמה נקודות משמעותיות הספר מלא פרטים, כמו שפוסר שים לב, אפשר לייחס משמעות לכל פרט. אני חושב שהוא אמן בדבר הזה, אז יש לא מעט פרטים שפתאום עלו מהביוגרפיה, ולא שמתי לב אליהם בתוך הספר עצמו.
שמות של חברים שהוא מזכיר, לצורך
העניין. חברים שהוא מזכיר, למה הוא מזכיר דווקא את השעה הזאת, למה הספר מתרחש דווקא בשעה הזאת ולא בשעה אחרת. החשיבות שלה לביוגרפיה שלו. והסיפור עצמו, סיפור נורא מעניין. אני רוצה לומר משהו שהוא כאילו, הוא קצת בסתירה אולי למה שאנחנו עושים כאן, אבל חשוב לי לומר, זה ספר מאוד כיפי לקריאה. זאת אומרת, אפשר לקרוא אותו שוב ושוב, באמת למצוא משמעות בכל פרט, ובאמת, אני חושב שכמעט בכל פרט שם יש משמעות, או לחפש את הציטוטים של התמונות, ואיך הוא משתמש בתמונות מפורסמות בתוך הפרקים, הוא גם מדריך לכתיבה, זאת אומרת, מי שיכול לעקוב אחרי הקטגוריות, יכול לראות איך לכתוב, כלומר, לא לכתוב כמוהו, אבל במובן שם ללמוד לכתוב, אבל אפשר לקרוא את הספר, באמת, כמו שאמרת על חלל וכו, איך דברים נראים על פני השטח, פשוט להביט בהם, אז להביט. פשוט לקרוא את הספר, לקרוא את העלילה שלו, לקרוא את התיאור, לא להיכנס לענייני הנקמה, לא להיכנס לענייני המשמעות הרוחנית, לא להיכנס לענייני החללים, ולדעת שכל אלה נמצאים מתחת, ואפשר לחפור בהם, אפשר לחפור בהם אחר כך. אני כן רוצה לומר משהו, אולי, וסתירה למה שאמרתי עכשיו, על המוטו של הספר. המוטו של הספר הוא, הבט בכל עיניך הבט. הבט בכל עיניך הבט, זה ציטוט מתוך מיכאל סטרוגוב של ז'ול ורן. ועל פני השטח, זה מה שאנחנו עושים בספר הזה. אנחנו צריכים להביט בבניין. הדמיוני, שנמצא בראש שלנו, אבל להביט בבניין. אולי באמת, באמת שמעניין למה לא נעשה פרויקט הזה, שציירים מציירים את הבניין הזה, או חדרים בבניין, ולראות כמה הם דומים אחד לשני, וכמה הם, כמה התוצאה שונה, וכמה היא דומה, זה אולי אפשר להשתמש באמת באחד מהאלות של GPT, אלא במקבילה הוויזואלית שלו.
מידג'רני, כן.
כן.
חברם.
אבל הבט בכל עיניך הבט זו אמירה אירונית. הבט בכל עיניך הבט, מיכאל סטרוגוף, הנה ספוילר לספר, נאמר למיכאל סטרוגוף רגע לפני שמעברים אותו. מיכאל סטרוגוף נשלח לסיביר עם מסר מאוד חשוב, התטרים תופסים אותו, וכשהם תופסים אותו, הם מעברים אותו באמצעות חרב מלובנת. ורגע לפני שהחרב עוברת מול העיניים שלו, אומר לו התטרי, תסתכל, תסתכל, נו, זה הפעם האחרונה שאתה הולך להסתכל. אז יש לנו כאן גם את הבט בכל עיניך הבט, וגם את הרובד שמתחת של העיוורון. אבל יש זו אירוניה עם תחתית כפולה. כי בסוף הספר מתברר שמיכאל סטרוגוף לא התעבר. ומדוע הוא לא התעבר? הוא ראה את אמא שלו. אמא שלו הייתה בקהל. וכיוון שהוא ראה את אמא שלו, עיניו התמלאו דמעות. הוא לא אמר אמא, הוא לא גילה לאף אחד שהוא רואה את אמא שלו. אבל עיניו התמלאו דמעות, והדמעות הגנו לעיניים שלו מהעיוורון. טוב, הוא לא סיפר לאף אחד, כי אז היו מעברים אותו, רק בסוף הספר, כשכולם חושבים שהוא עיוור, אז מתגלה שהוא לא עיוור, ויש לנו happy end. אז יש לנו כאן בעצם מה שמציל את הגיבור מעיוורון, מה שמציל את המתבונן מעיוורון, זה מראה מסוים. לא כל דבר, המראה של אמא שלו. אבל כדי שהוא לא יתעבר, אסור לו לספר לאף אחד על אמא שלו. אסור לו להגיד את זה. צריך להביט ואולי לרמוז. אמא של פרק בפעם השלישית נרצחה באושוויץ. הספר הזה הוא על ההיעדר שלה. אבל היא לא תוזכר בשום מקום בספר. היא לא מוזכרת. אבל היא נמצאת שם כל הזמן. זאת אומרת, החלל הזה, החלל שהוא ה-W, והחלל שהוא ה-X, וכל החללים האחרים, בספר מלא בחללים. והאירים הוא החלל של האימא, וכל המבטים בעצם שפרק מכוון אותנו עליהם, זה המבטים אל אימא שלו, רק שהוא לא יכול להגיד לנו את זה. ואז בזכות זה אנחנו יכולים להמשיך לראות, והוא יכול להמשיך לראות. אז אני חושב שככה הספר עובד, ממש ברמות שונות של על פני השטח, מתחת פני השטח, ועוד מתחת לפני השטח, ובמשחקים ביניהם.
כן, ובאחרי דבר, באמת, אחרי שראינו את ברטל בוטמט, אז מספר לנו על שר שבלן, עוד אחד מהיושבי הבניין, צייר שלימד את ברטל בוט לצייר וכו'. שהייתה לו תוכנית לצייר בניין, שהחזית מוסרת, ובעצם הייתה לו תוכנית לרומן ופרק.
לכאורה הספר הוא הציור שסרז' ולן צייר.
שלא הספיק להשלים.
או, בסוף הסיפור, זה מה שבטח רמזתי אליו קודם, אנחנו מגלים שהוא מעולם לא צייר את זה. עד העמוד האחרון אנחנו חושבים שמה שאנחנו קוראים זה בעצם הציור של סרז' ולן צייר. אנחנו רואים משהו. בסוף הסיפור מתברר שסרז' ולן מעולם לא צייר את הציור, ואם הוא לא צייר את הציור, אז מתברר לנו שאנחנו ציירנו את הציור. כי קראנו, כי חשבנו שאנחנו מביטים במשהו, אבל פשוט איבדנו במה שאנחנו רואים בתוך המוח שלנו.
כן, אתה הזכרת ממש לפני כמה דקות שניות שפרק הוא, או הספר, הוא מדריך לכתיבה. אז ספר לי על הרמן פוגר, סיפור שאתה כותב, אחד מהדמויות של הרומן.
כתבתי סיפור נקמה שהתבסס על כאילו שהגיעש. הרמן פוגר הוא דמות מאוד מאוד שולית בספר. מאוד, אם מוזכר פעמיים אולי, הוא תעשיין גרמני, ואני פשוט כתבתי סיפור שהתפרסם במוסך על הרמן פוגר, ועל עוד סיפור. אני לא רוצה לעשות ספיילרים לספר שלי, אבל אני הייתי בטוח שכל מי שיקרא את הסיפור יבין מה שם אמת ומה שם בדיה, נניח. אבל לא בהכרח, אני לא רוצה לעשות ספוילר. אז זהו, אני לא, זה סיפור עליו, עשיתי עליו סיפור, הרמזים ברורים, זה לומר שזה עוד סיפור נקמה.
זה לא סיפור נקמה?
זה כן סיפור נקמה, זה עוד
סיפור נקמה, כן. אז מי שרוצה יכול למצוא אותו, הכל ברשת, מגזין המוסך.
כן, כן.
פשוט לשים את השם שלך.
לא, תודה שהזכרת את זה, כן.
כן, זה פשוט סיפור כל כך...
הרי, אתה הבנת שזה נקמה שם?
כן, כן. טוב, לא ספיילר את המשפט האחרון, אבל שם זה מאוד ברור שזה נקמה. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני לא יכול שלא לשאול על, לחזור בעצם לסוג של שאלה ראשונה, שנייה, על מפגשי מועדון הקריאה הזה. אז מה עושים ב...
לקראת
איך קוראים את הספר?
לקראת כל מפגש קוראים חלק מהספר. זה בערך 10 מפגשים, אז זה יוצא משהו כמו כמה עמודים? 60 עמודים בין מפגש למפגש.
קוראים את כל הספר.
מפעמים טקסטים נוספים. ובסדנאות, כמו בסדנה, זה סוג של דיון מונחה. אנחנו עושים, נניח, את מה שעשינו עכשיו, אבל ב... לא, פורסים את זה לאורך הזמן ונותנים לספר להתגלות, יכול להיות שהרסנו את זה, יכול להיות שהרסנו את הסדם. לא, אני חושב שלא, שאחד הדברים שאני אוהב בסדנאות הקריאה זה באמת להראות גם איך הדברים נבנים, איך הדברים כתובים. זאת אומרת, זה לא רק התמה של הסיפור, זה לא רק מה המסר, אלא האופן שבו הסיפור נגלה, האופן שבו הסיפור נכתב, להתעכב הדברים, וכן זה גם שונה מקבוצה לקבוצה, כי כל קבוצה יש בה את הדברים שמעניינים אותה, ואנשים שמאירים דברים חדשים שלא ידעתי. למשל, אחד הדברים שלא ידעתי, גספר וינקלר, הוא בסיפור החיים הרות שימוש, הוא יהודי. עכשיו, איך יודעים שהוא יהודי? כי במודעת האבל נאמר, נא לא להביא פרחים, במודעה שמודיעה להלוויה שלו, והיה מישהו צרפתי, שהשתתף בסנאה, אמר, כן, כן, זה פשוט, זה קוד אצל יהודים, שזה, הנפטר הוא יהודי, לא להביא פרחים.
וואו.
לא, אני יודע, אנחנו מניחים אבנים, ולא פרחים, אבל אומר בצרפת, פשוט קוד לנפטר הוא.
אסור להגיד,
לא? לא יודע אם אסור להגיד, אבל פשוט, או שלא נהוג להגיד, כן, לא נגיד, אבל ככה מודיעים שהוא.
כן. גם, אני לא בטוח שמי שקורא את פרק, אם לא ידע, בהכרח יודע שהוא יהודי הרבה פעמים.
לא, אני חושב שזה עובד באופן כללי, על חללים ועל חוסרים ועל דברים. נו, דיברת על פרויקטים שהם לא מושלמים, אז החיים סוג של פרויקט שאין לו תכלית, ובכל זאת יש לו תכלית, ומה נשאר ממנו. מה עוד לומר על הסדנה? לא, אני חושב ש...
בחרנו את התואר.
כן.
טוב, אני בדרך כלל מסיים עם שאלה עם המלצת קריאה.
אוקיי.
עכשיו, יכול להמליץ על מה שאתה רוצה בעולם.
אוקיי.
או שאתה יכול להמליץ על משהו של פרק, לא יודע.
אני אמליץ על שני דברים. אחד, אני מאוד ממליץ, יצא עכשיו התרגום בעברית למטלה אינסופית של דיוויד פוסטר וואלאס. זו יצירת מופת, זה מומלץ מאוד מאוד, זה קריאה הרבה יותר קשה מאחרי מראות שימוש, סופר מאוד טוב אני, אבל בעיניי זו קריאה מאוד מספקת. הייתי מזמין אתכם לסדנת הקריאה שיש לי בבית אריאלה על מטלה אינסופית, אבל זה לא פרסומת כי הסדנה כבר מלאה, אז זה פשוט פרסומת, זה פשוט כדאי לכם מאוד. מה?
פרסומת בדיעבד.
בדיעבד. לא, פשוט, כן, כדאי מאוד לקרוא את הספר הזה, ועוד המלצה לספר שיוצא עכשיו ממש ממש, לאסף שור יוצא ספר ממש חדש, בשם הדוב, וזה ספר נפלא. נפלא ממש.
פרקיאני?
לא, בכלל לא.
לא, בכלל לא.
לא, בכלל לא פרקיאני, פשוט אמרת המלצה, זה שני הדברים שאני ממליץ עליהם עכשיו. אני לא יודע, אני ארחיב את זה קצת, בחודשים האחרונים יצאו גם לדרור בוש יצא הספר בשם בדרך, נת יכיר קצת יותר, ספר שיצא קצת יותר מזמן, ספר שנקרא צלם, ואסף שור הדוב, ושלושת הספרים האלה, בעיניי משלושת הסופרים העבריים הגדולים שחיים היום, ובאמת אני חושב שהם גדולים לא פחות מכל הגוורדיה הוותיקה. שלושתם לגמרי מתכתבים עם התקופה שלנו, ושלושתם, כל אחד מזווית אחרת, עוסק בשאלות של תרבות וטבע. שאיך שאני חושב שאלו שאלות, אולי, בעצם אולי השאלה העולמית הבוערת ביותר, ושלושתם בנפרד ואחרת ומזוויות שונות מגיעים לתוך הדבר הזה, אני מליץ מאוד מאוד על שלושת הספרים.
טוב, אז מוטי, תודה רבה. פתחנו ככה בחיים הוראות שימוש, ברומנים החיים הוראות כן. שימוש. גילינו שזה מדריך רוחני ולא רק פאזל אינסופי, ואולי למדנו משהו על נקמה.
כן, אני מקווה. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.